כל חי תמיד מדבר אליי, כל חי תמיד משדר אליי, בכל מקום בכל שעה בשבילי, כל חי תמיד איתי, כל חי,
כל חי תמיד איתי. לחיות את הפרשה עם הרב חנוך גברד, מחבר סדרת הספרים שיעורים באגדות חז"ל.
מאזינים יקרים, ערב שבת שלום. הפעם זאת לא סתם שבת, כל שבת היא לא סתם שבת, אבל הפעם באמת לא סתם. השבת אנחנו שבת שירה. וואו. אז ישיר משה ובני ישראל, יש כמה וכמה שירות בתורה, בתנך. הנה כאן אנחנו פוגשים את השירה הראשונה. זו השירה שאנחנו אומרים בכל בוקר בתפילה. ומה זה שירה? איך שירה מתפרצת מהלב? נושא מרתק, נושא מעניין. דפדפו בימים עברו, דיברתי על זה גם לפני שנה וגם לפני שנתיים. הפעם, רבותיי, לשם שינוי, אינני רוצה לדבר על השירה, אלא אני רוצה לשלוף פסוק אחד מתוך השירה ולהתמקד בו. להתמקד בפסוק מאוד מעניין בשירה, זה אילי וענבהו, אלוהי אבי וארוממנו. כך אומר משה רבנו. וכל בני ישראל אחריו, בשירה, בהתלהבות, לא... אלא אמיתי, אמיתי, זה אילי וענבהו, אלוהי אבי וארוממנו. מה זה וענבהו? עוד מעט נראה. אבל רבותיי, אני רוצה להתנצל, הקדמה, כלומר אני מקדים התנצלות. הפעם, לשם שינוי, אני הולך לדבר כמו משגיח. אתם זוכרים את הימים שלמדתם בישיבה, והיה משגיח והיה מרביץ מוסר וכל מיני וורטים כאלה של משגיח. מה אני אעשה? אני מתנצל למי ש... אין לו זיכרונות טובים מהימים היפים האלה של הישיבה שהמשגיח היה מרביץ בנו מוסר. אני מתנצל מסיבה פשוטה מאוד. מה אני אגיד לכם? אנחנו נראה את הפסוק הזה, נלבן אותו, נתבונן בו מכל הצדדים, ונגלה, תתפלו לשמוע מה נגלה, נגלה שהמשגיח צדק, כל מה שהוא אמר זה היה נכון. לשם כך, הווה וננתח, מה הפירוש המילה וענבהו? זו מילה מעניינת. וענבהו עם עין, זה מלשון ענב. אני צריך להיות ענב, אני לא צריך לעשות את הקדוש ברוך הוא ענב. ענב, הקדוש ברוך הוא מלך הכבוד. אבל כתוב וענבהו עם א'. מה זה ענבהו עם א'? ההסבר הפשוט הוא מלשון נווה, כמו נווה ירוק, נווה שענן. כלומר בית, בית זה נווה. וענבהו, אני אבנה לו בית. אנחנו, עם ישראל, עכשיו בדרך אל החופש, נגיע לארץ ישראל, ושם וענבהו, אני אבנה לקדוש ברוך הוא נווה את בית המקדש. מכון לשבטך פעלת, נווה קודשך. יפה. והסבר אחד. אבל וענבהו זה גם מלשון נאה. אני אתנאה לפניו במצוות. וענבהו זה שורש של נאה, אני אהיה נאה לפניו. איך נהיים נאים לפני הקדוש ברוך הוא? נלבן את זה. וכאן אני חושב שיש מקום חזק למשגיח עם מה לדבר, מה לומר. אבל וענבהו זה גם מלשון אני והוא. אשתווה אליו. במה אנחנו יכולים להשתוות אל הקדוש ברוך הוא? אז זה כבר חזל אומרים. כאן אנחנו לא צריכים לשבור הרבה את הראש. זה פסוק מפורש בתורה, אחרי השם תהילי חון. אז חזל שואלים איך אני יכול ללכת אחרי השם, הרי הוא אש אוכלה, אלא להתנהג כמו שהוא התנהג. הוא מבקר חולים, תבקר חולים, הוא מכניס אורחים, תכניס אורחים, הוא גומל חסדים, תגמול חסדים. התורה, כך אומרים חזל, הגמרא במסכת סוטה אומרת, התורה תחילתה חסד וסופה חסד. כלומר, אנחנו צריכים ללמוד מהקדוש ברוך הוא להתנהג נכון וישר. כמובן, אנחנו לא יכולים ללמוד הכל מהקדוש ברוך הוא. אנחנו יכולים להגיד מה הוא חנון, הפתה חנון. מה הוא רחום, הפתה חנון. אנחנו לא יכולים להגיד מה הוא מוריד הגשם, הפתה מוריד הגשם. אני לא יכול להוריד גשם. מה שאני לא יכול, לא שייך. אבל יש דברים שאני כן יכול. אז הוא לימד אותי מה לעשות במה שאני כן יכול. זה ואנווהו, אני והוא. אבל ואנווהו זה גם מלשון להיות נאה. אני חושב ששני הפירושים הם אותו דבר. להיות נאה ולהיות כמו הקדוש ברוך הוא זה אותו דבר, כי הקדוש ברוך הוא השיא, הוא המקסימום, הוא אין סוף, הוא אבסולוט. אז כל מה שהוא עושה חייב להיות נאה. אז כל מה שאנחנו נעשה כחיקוי, כמסתכלים עליו כדגם מה לעשות, זה ודאי חייב להיות נאה. חכמנו זיכרונם לברכה מציעים כמה דוגמאות. לא מסתמכים רק על ההבנה הפשוטה שלנו להיות נאה, אלא אומרים להתנאה במצוות. עשה לפניו תלית נאה, ספר תורה נאה, כתוב בכתב יפה, לכרוך אותו בשיראין, כלומר בתכשיטים, בפרוכת, בשיראים נעים, כלומר שהמצוות תהיינה יפות. דרך אגב, לא זה הנושא שאני רוצה ללבן אותו, אבל קצת חשוב גם לגעת בנקודה הזו. יש אין ספור דוגמאות, תרי"ג מצוות, רק על השבת לבד, שזה מצווה אחת מתוך התרי"ג, אפשר להביא איזה 300 או 5,000 דוגמאות, איך אפשר לעשות את השבת שתהיה יותר נאה. אבל חז"ל דווקא נותנים דוגמה של תלית נאה. וזה נורא חשוב לציין את זה, מפני שהיום הרבה אנשים שוכחים את זה. גם סוכה נאה, אז אנחנו רגילים שסוכה נאה, הכוונה קישוטים, יכול להיות. אבל גם שהדפנות תהיינה נאות, נעים, דפנות נעים, חזקים, נעים באלף, לא נעים בעין, שהם לא ינועו, שהם לא יהיו נעים, אלא יהיו נעים. שהם לא ינועו ברוח. חזקים, יפים, אבל חזל נותנים את הציצית. וזה חשוב מאוד, מכיוון שהרבה פעמים אנחנו רואים היום אנשים שקצת שוכחים להבין שציצית נאה זה פשוט מאוד נקייה. אברך קיבל תלית לבר מצווה, לא, סליחה, לחתונה, ספרדים כבר לבר מצווה, ומכיוון שכיפה היא קצת שחורה יותר מהצבע האמיתי שלה, בגלל הצבע שנותנים שם במפעל, ולפעמים כשיורד גשם, או כשמזיעים, או אני לא יודע מה, אז קצת צבע מהכיפה יורד על התלית, ועוד קצת צבע יורד על התלית, ועוד קצת צבע יורד על התלית, כך שאחרי 7 או 15 או 20 שנה, התלית כבר שחורה משחור, לא הייתי אומר מגעילה, אבל לא הייתי אומר מגעילה בגלל שאני לא רוצה לדבר מילים לא עדינות. אז אם אשתך הייתה רואה את התלית שלך, היא כבר מזמן הייתה שולחת אותה לניקוי יבש. אבל אתה ביום חול מתפלל בבית הכנסת, ואשתך לא יושבת בעזרת נשים, ואם כן אז היא רואה את התלית מהצד החיצוני, לא מהצד הפנימי, איפה שהיא על הראש. ולכן אתם שומעות נשים, כל אחת עכשיו, באמצע העבודה של המטבח, לכו לסקית של התלית והתפילין של הבעל, תפתחו אותה, ותראו את התלית שאבא שלך קנה לו מתנה לפני 15 שנים. עוד ביום ראשון, שילך לבית הכנסת עם התלית של שבת, והתלית הזו עוברת לניקוי יבש, לא כדאי לחבס בבית, למרות שיש תוכניות לכביסה, עדינה וצמר, אבל תלית בכביסה בבית עלולה, כמעט בטוח שהיא תצהיב. או אם הייתי כאן מקבל אחוזים מאיזה חנות שמוכרת תליתות, הייתי אומר לכם ללכת לקנות תלית חדשה. זה לא סוף העולם, לא מחיר יקר. אני מאמין שבמחיר של 2 או 3 חפיסות סיגריות אפשר לקנות תלית. אז מה הבעיה? אז 3 ימים אל תעשן. ואם אתה אומר אני בן כה וכה לא יעשן, נו אז בטח יש לך כסף לקנות תלית. הרי אתה לא מעשן, אז אתה חוסך 30 שקל או 40 שקל כל יום, תקנה תלית חדשה. לא כל חודשיים, אבל כל 5-6 שנים, מה קרה? ואנווהו לא כתוב על כלום, על תלית נאה, תלית נאה. אנשים חושבים שתלית נאה זה חוטים, שמנים, אבים, לקשור אותם חזק. זה נכון, אני לא נגד. ובאמת אנחנו רואים מישהו שקושר תלית, אז הוא מותח חזק את החוטים, עושה את זה סימטרי, ששני הקשרים יעמדו אחד על השני יפה, לא מצ'וקמק, והכל טוב. והספרדים שעושים עם שדרה, י' ו' עם שדרה, אז הם עושים שהשדרה תהיה ישרה. הכל טוב, הכל יפה, אבל רבותיי, נאה זה גם באופן הכי פרקטי שאפילו אישה תוכל לדעת מה זה נאה. אם כי יש לי פה קצת הסתייגות. אנחנו לא בטוח שאנחנו יודעים מה זה נאה. יכול להיות שנאה זה לא נמדד לפי העין של הבעל הבית, של החנות של הניקוי יבש. יכול להיות שלנאה יש חוקים קצת אחרים. ואספר לכם סיפור כדי שתשתכנעו שאולי אני לא משכנע. היה פעם צדיק גדול בירושלים שכולנו שמענו עליו, רבי שמואל סלנט, הרב של ירושלים. איש צדיק, היה הולך עם הטלית 3 שעות בתפילה, ואחר כך חוזר איתה הביתה יום יום בשמש ובגשם, ומטבע הדברים, טלית מצמר, 30-40 שנה בשמש, בגשם, בגשם, בשמש, בשמש, בגשם, בגשם, בשמש, היא הציבה, היא התכווצה, היא נהייתה מקומטת, מצ'וקמקת, טלית ממש. טלית פעם בזמנה, אני יודע מה זה היה לפני יותר מ-100 שנים, הייתה משהו יקר, לפי המחירים שלנו היום, אני מאמין 700 שקל, 1,000 שקל, ו-700 שקל, 1,000 שקל, הילדים הירושלמים של פעם לא היה, היה להם בקושי כסף לקנות פרוסת לחם של שלשום, כי היה יותר זול מהלחם של אתמול. כמה נשים צדקניות שהיו מתפללות בחורבת רבי יהודה החסיד, ראו את רב שמואל עם הטלית המצ'וקמקת שלו, הם החליטו, אומר ועושה, מגייסות כסף בינם, כל אחת חוסכת לחצי גרוש, לא יודע מכמה זמן, כדי לקנות לרבם הנערץ טלית חדשה. חוסכים שבוע, שבועיים, חודש, חודשיים, 3, הרבה זמן, צריך טלית. בסופו של דבר, השמועה הזו הצליחה להגיע לאוזניו של רבי שמואל, שנשים צדקניות רוצות לקנות לו טלית חדשה. אולי אשתו שמעה מהנשים האלה, אולי ביתו, השמועה גונבה לאוזניו, ומיד הביע התנגדות מאוד 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 חמורה, חריפה, לא, בשום פנים לא. זו הטלית שאיתה התחלתי את החיים שלי, בתור לא יודע מה, איתה התחלתי להיות רב, איתה אני רוצה להיכנס לקבר. אפילו שזה יהיה בעוד 40 או 50 שנה, אני לא ממהר לאף מקום. זו הטלית שאני רוצה שיחסו אותי, זו הטלית שאני רוצה שתלווה אותי כל ימיי. כלומר, אנחנו פתאום מגלים שיכול להיות גם סוג אחר של יופי. לא יפה לפי העין של פריז, אלא יפה לפי העין של בית המדרש. אוקיי, אבל עדיין אני חושב ששחור ומלוכלך בעידן שלנו היום לא מקובל על אף אחד שזה יקרה יפה, אלא אם כן רבי שמואל סלנט או תלמידים שלו יצאו מהקבר ויגידו לי שאני טועה. אז זהו, אז צריך שטלית תהיה נאה. למה צריך שהטלית תהיה נאה? מה זה למה? כי הכל צריך להיות יפה, הבית יפה, השולחן יפה, הגביע של שבת יפה, הפעמות יפה, הסעודה הארוחה יפה, אז למה שהטלית לא תהיה נאה? נכון. למה הכל צריך להיות יפה? מה אתם אומרים? למה צריך להיות יפה? בשביל מה? סיבה נורא פשוטה. כדי שנתחבר, כדי שנתחבר. כשמישהו מגיע פעם אחת, שהוא היה כל החיים שלו בעיר, במקומות סגורים, פתאום הוא מגיע לאיזה דאצ'ה, לאיזה בית הבראה, לאיזה קייטנה, לאיזה משהו, יוצאים החוצה לאיזה ארוחת צהריים קטנה אחת בחיק הטבע, אפילו ששמים שם איזה שולחן מאולתר, וכמה מפות כאלה חד פעמיות עם קצת פלאפל, כלום, דברים פשוטים, פיתה פלאפל, רואים את הנוף מסביב, את הים באופק, את העננים, ויושבים ואוכלים בחיק הטבע, למי שלא עושה את זה כל הזמן, זה כזה וואו, כל כך מרחיב את הלב. רשי כותב על, בספר משלי, הוא כותב שלראות נהרות מושכין, כלומר נהרות זורמים, לשבת ליד נהרות מושכין, זה מרחיב את הלב ומצחצח את הדעת. איזה מילים יפות. עושה כיף כזה. כשרואים משהו יפה, זה עושה כיף. רבותיי, אם מישהו רעב, הוא רוצה לאכול. מה אכפת לו עם הקציצה נמצאת על עלה של חסה, או קציצה בלי עלה של חסה? מה אכפת לו עם הקציצה מעוצבת, או שהיא נראית כמו דייסה? לא, 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 לא. הקציצה צריכה להיות מעוצבת, על עלה של דייסה, מפוזר מסביב קצת פטרוזיליה ורוזמרין, ואני לא יודע מה. למה? להרחיב את הדעת, שגם העין תוכל. חזל אומרים שעיוור, עיוור סומה, סומה, עיוור, לא סווה. אוכל אותו דבר כמו שאני. הוא לא סווה. למה? כי אנחנו לא רק אוכלים עם הפה ועם הגרון ועם השיניים, אנחנו גם אוכלים עם העיניים. ואנחנו במפורש מודים לקדוש ברוך הוא על כך. ברוך אתה שמלוקנו מלוך עולם, מזן את העולם כולו בטובו, בחן, בחסד וברחמים. חסד ורחמים, נטפל בזה פעם אחרת. אבל מה הפירוש חן? למה המזון צריך שיהיה לו חן? פתחתם פעם קלמנטינה ככה? או תפוח סמוק לחיים? או אפילו בננה צהובה, מתנה מהשמש באהבה? איזה יופי. פרוסת לחם מרוחה עם אבוקדו, ואחר כך מלמעלה כמה גרגירים של אני לא יודע מה. איזה יופי. לכו פעם אחת לאיזה סעודה קולינרית ככה באמת מעוצבת יוקרתית, תראו כמה דברים יפים אפשר לעשות מאוכל. הייתי פעם אחת באיזשהו שמחה, וחילקו בשר, הטעם של הבשר היה כמו הטעם שהרבנית שלי עושה בבית. אבל כל מנה הייתה עשויה מפרוסות מאוד 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 דקות של איזה בשר בקר מבושל, אני לא יודע מה, ומעוצב כמו שושנה. כל אחד באמצע הצלחת, אתה לו שושנה של פרוסות בשר. חלק יותר בהיר, חלק יותר נורא, נורא, נורא יפה. אני לא נכנסתי למטבח לברר, אבל לדעתי צוות גדול של אנשים ישב שם, ואני חושב שעל כל צלחת כזו, השקיעו אנשים מקצועיים שעושים את זה מהר, כבר יודעים מאיפה לקפל, מאיפה לעשות, השקיעו 10 דקות או רבע שעה. לו אני הייתי רוצה לעשות כזו שושנה מבשר, אני חושב שהייתי עושה 4-5 שעות, והבשר היה כבר מספיק להתקלקל ולהסריח ולהרכיב עד שהייתי גומר לעשות את זה. אנשים מקצועיים עושים את זה מהר, אבל זה עדיין היה יפה מאוד משכנע. אוכל יפה, אזן את העולם כולו בחן. למה צריך חן? תארו לעצמכם דוגמה נורא פשוטה. זה נקרא זה קהילי וענווהו, רגע, אל תשכחו לאיפה אני חותר. תארו לצורך דוגמה נורא פשוטה. הקדוש ברוך הוא ברא עולם עם אנשים, עם החוקים שאנחנו מכירים היום. אנחנו צריכים ויטמינים, מינרלים, B12, ברזל, מגנזיום, יוד, חלבונים, הכל מה שכתוב, מה שהדיאטנים יודעים להמליץ, צריך לאכול קצת מזה בשביל האשלגן, וקצת מזה בשביל המגנזיום, וקצת מזה בשביל הטטטטה, הכל צריך לאכול, אבל אין בעיה. כל אחד, לפי הגיל, מתכננים לו לפי הגיל ולאף משקל, כל אחד יש לו בבית מדף, על המדף יש 7 צנצנות בצבע אפור, עם אבקה אפורה, בצבע אבקה, 7 צנצנות עם אבקה בצבע אפור, ועל כל צנצנת כתוב, וזה טעם תפל, טעם של אבקה. על הצנצנת אחת כתוב מזה 2 כפות בבוקר וכפית אחת בערב, מזה 3 כפות בצהריים, מזה כפית לפנות ערב, מזה זה הכל. ככה כל 7 צנצנות יום יום תעשה לפי ההוראות שכתוב על הצנצנת, ואז תהיה בריא ותאריך ימים ולא יהיה חסר לך שום אחד מאבות המזון, וכמובן עוד 10 כוסות מים כל יום. זה הכל. אין שוקו ואין קפה ואין יין ואין ויסקי ואין וודקה ואין קוקה קולה ואין מיץ ענבים ואין מיץ תפוזים ואין אשכוליות ואין קלמנטינות ואין לחם ואין לחמניות ואין גבינה צהובה ואין כלום, 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 כלום. יש אבקה אפורה. ובאבקה אפורה יש כבר את כל מה שהגוף צריך. חלבונים ותתתתתתתתת. הכל, הכל יש. וכל מי שבאמת פנאטי רוצה להיות בריא, יקפיד לפי ההוראות, נכון? לא יזלזל. איזה ברכת המזון אנחנו נעשה, רבותיי, אתם יודעים מי חי ככה? לא עלינו, לא עליכם, לא על אף אחד מעם ישראל, רק על כל הסונים שלנו, אמן ואמן, אנשים חולים במצב שהם נמצאים בלי הכרה, שוכבים במיטה, מחוברים לאינפוזיה, וכדי שהגוף ימשיך לחיות, והלב ימשיך לפעום, והמערכות ימשיכו לעבוד, הגוף צריך לתפקד. אז מה עושים? בתוך האינפוזיה מכניסים לחולה שהוא בלי הכרה, או גם אפילו לפעמים מונשם ומורדם, מכניסים לו את כל מה שהגוף צריך. זה נקרא לאכול, על זה תעשה ברכת המזון. אבל אם תיקח איזה קומפוט ירקות, או סלט ירקות, או קומפוט פירות כזה, באמת טעים, יפה, משכנע. איזה ברכה נעשה על זה? וואו, ברוך אתה, השם אלוקינו מלך העולם. ואחר כך, איזה ברכה אחרונה נעשה על זה? מזדהים. עם דברים יפים, אנחנו מזדהים, אנחנו מתלהבים. כמו כן, דברים שאנחנו אוהבים. רבותיי, כל אחד ואחד, לא, 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 סליחה, סליחה, טעיתי, אני לפחות. אני אוהב מצות. אני אוהב מצות. אתם יודעים שאחרי פסח, בפסח עולה 50-60 שקל קילו מצות, אבל אחרי פסח מוכרים אותם יותר בזול, גם מצות יד וגם מצות מכונה. מה שנשאר, כמובן. אז אחרי פסח אני קונה עוד 10 או 15 אפילו 20 קילו מצות, ואני אוכל אותם עד מתי שכתוב ב... על הקופסה פג תוקף, משהו ככה בערך עד חודש אלול. כל הקיץ אני אוכל מצות. לא מטעמי דיאטה, ולא מטעמים אידיאולוגיים, ולא בגלל שאני פוחד מחומץ שעובר עליו הפסח, אפילו אם זה קמח שאני אפיתי בבית לבד, לחם לא. באמת, גם אני וגם בני הבית אצלנו אוהבים מצות, זה טעים. אתם יודעים מה קורה בפסח כשעושים את המצות לתאובוין? כתוב לאכול כזית, אז אנחנו אוכלים זית וחצי. כתוב לאכול כביצה, אוכלים כביצה וחצי. ואחר כך מחמירים, אחר כך עם האפיקוי, עוד חצי ועוד רבע, וקצת יותר בהידור, ההידור של החזוני, של הרב מבריסק, של 2 רבנים מבריסק, 3 רבנים מבריסק. למה לא? זה טעים. אז שים ברחבס, אף אחד לא מתקמצן. אבל המרור, אם זה מרור חסה, נו, אבל יש מרור שאוכלים גם חריים, לא טעים בעליל. נכנס אשן, לא יודע מה, עדים לתוך הנשמה, לתוך הגרון. צריך לאכול כזית, נאכל כזית, אבל מי יאכל כזית וחצי? מי יעדר? מינימום, מינימום, מינימום. לדפוק כרטיס? לא יותר. למה? כתוב לאכול על מצות ומרורים יאכלו, אני לא מזייף. מה שכתוב אני אעשה. אבל להיעדר? אני אעדר, בטח, במה שאני אוהב. אז איך נעדר בכל המצוות? נאהב אותם. זה כלי וענווהו. תעשה את המצוות יפות. עכשיו רבותיי, מה שנכון במצוות ציצית, מה שנכון במצוות מצה, נכון במצוות תלמוד תורה, נכון במצוות כיבוד הורים, נכון במצוות כיבוד זה לזה, נכון בחסד, הכל רבותיי אפשר לעשות יפה, לעשות מפואר, לעשות וואו. איך אני אעשה את זה? שמעתי את ההרצאה של הרב חנוך, כאן עכשיו ברדיו, עקרונית הוא שכנע אותי. אבל תגיד לי, אני נפלתי על השכל, אני לא יודע על מה אני מדבר, איך אני פתאום יחליט שזה יפה, אם עד היום לא חשבתי ככה? פתאום אני, איך אני אהפוך את השכל? יש כמה פטנטים, פטנט אחד זה לפני ראש השנה, יום כיפור, חזרה בתשובה, התלהבות, לשבור שגרה, יש כל מיני פטנטים. אבל רבותיי, הפטנט כתוב בפרשת השבוע. מתי בני ישראל אמרו, זה כלי וענווהו? כשהם היו בים סוף, ראו את קריאת ים סוף. אני לא יודע אם הציבור כולו מכיר את כל התמונות היפות שהציירים יודעים לצייר, את מה שחזל מתארים, איך היה נראה בתוך ים סוף. בני ישראל היו באמצע, והמים להם חומה מימינם ומשמאלם. אז בתוך החומה הזו זה היה אקווריום ענק. כל הדגים המפוארים שאנחנו רואים היום בים האדום של אילת, כולם היו שם, ופי אלף יותר, כי מאז כבר זרקו הרבה רעלים, והיום יש בים יש רק 10% מהדגים שהיה עד לפני 200 שנה. כי יש היום אוניות ענק עם רשתות ענק שאוספים את כל הדגים ונשאר רק שרידים. ומה שהיה שם פעם, איזה עוצמה, איזה יופי ואיזה צבעים. וראו את אליהו הנביא, בקיצור, אני לא יודע מה, אני לא יודע, באמת שאני לא יודע מה היה. אבל קריאת ים סוף, זה היה עמקה בפטיש. בני ישראל כבר היו במצרים הרבה זמן. ראו דם, צפרדיה, צחקו על פרעו. מה זה צחקו על פרעו? שמעתי פעם אחת את הרב רובן קרלנשטיין, זיכרונו לברכה. תיאר מה פורשת אשר התעללתי במצרים, פרשת השבוע שעבר, פרשת בו. אז ככה יש הרבה תיאורים, יש בשם החופץ חיים איזה תיאור שהוא תיאר פעם איך שהמצרים כעסו על הצפרדיה והרביצו לה, וכשהיו מרביצים לצפרדיה אז היא הייתה מתיזה נחילין, יצא מן עוד ועוד, אז הם כעסו יותר, אז הם הרביצו יותר, אז היא התיזה יותר, אז הם כעסו יותר, אז היא הרביצו עוד יותר. בקיצור, והחופץ חיים תיאר את זה והתחיל לצחוק, 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 לצחוק. אז גם רבי רובן פעם אחת עשה תיאור כזה יפה על מכה אחרת. אני מאמין שאפשר על כל המכות לעשות כאלה תיאורים, אבל זה צריך לדבר יותר בקרוב לחג הפסח. בכל אופן, הוא תיאר ככה. במכת שכין נורא גירד, אז גירדו. אז בן אדם יכול לגר את הסנטר, את הידיים, את הרגליים, את הברכיים, את הבטן. אבל בגב יש מקומות שהוא לא מגיע. אז מה הוא עשה? הוא ביקש מהחבר שלו, תגרד לי בגב. אבל גם לחבר שלו גירד הגב, אז הוא ביקש גם מהחבר שלו שיגרד. וגם הוא מהחבר וגם הוא החבר. בקיצור, מה עשו ככה 15 או 20 חברים שכל אחד גירד לשני את הגב, גירד, 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 גירד? מה עשה האחרון? מי גירד לאחרון שמה? אומר רבי רובן, נורא פשוט, הם ישבו, הם עמדו בעיגול. עמדו בעיגול וכל אחד גירד לשני את הגב. עד כאן? בסדר, נכון? רגע, רבי רובן אומר שלמה כתוב שהקדוש ברוך הוא התעלל במצרים? למען תספר באוזני בנך ובן בנך את אשר התעללתי במצרים. אתה יכול כאן לעשות הצגה חמודה שילדים יאהבו אותה, וליל סדר זה ארוך. לפעמים כמה שעות, ילדים אין להם הרבה סבלנות, לפעמים כן, לפעמים לא, אז צריך לעשות הצגה. הנה אומר רבי רובן, נורא פשוט, מציירים, מדגימים לילדים איך שכל המצרים עמדו בעיגול, מגרדים כל אחד לשני את הגב, אבל רגע, באמצע העיגול עומד יהודי ומוחא כפיים. אוקיי, בכל אופן לא חשוב. בני ישראל כבר ראו את כל ההצגות וכל התיאורים של רבי רובן קרנשטיין ושל החפץ חיים ושל עוד דרשנים ושל עוד ושל עוד ושל עוד. הכל הם ראו. עכשיו, מגיע המקה בפטיש, וואו, קריאת ים סוף. קריאת ים סוף זה הבומבה הכי גדולה של כל המכות. זה היה עוצמתי המכות. באמת עוצמתי. 250 מכות. כך כתוב בהגדה של פסח. רבי עקיבא מחשבן את זה. איזה עוצמה, איזה יופי. ובכל בני ישראל לא קרה כלום. ועוד מכה, ועוד מכה. עד שפרו היא כבר רץ באמצע הלילה. פרו עם פיג'אמה באמצע הלילה. פרו עם פיג'אמה באמצע הלילה. וילדים צחקו עליו. לך לפה, לך לשם. תשאלו את הילדים שלכם מהגן. הם יביאו את הסיפורים האלה. הכל היה דרמטי, הכל היה יפה. עכשיו מגיע המכה החזקה, קריאת ים סוף. קריאת ים סוף זה מושג. קשים מזונותיו של אדם כקריאת ים סוף. קשה זיווגו של אדם כקריאת ים סוף. קריאת ים סוף, קריאת ים סוף, קריאת ים סוף. זה הבומבה הכי חזקה. שם בבומבה הזאת, באור הזה, בעוצמה הזאת, זה מחבר. עם ישראל באמת התחבר. באמת, נקרא לזה בעברית שלנו, התחשמל. התחשמל מזה. וואו! וואו, וואו, איזה יופי, וואו, איזה יופי, זה לא יאומן, וואו, וואו, תסתכל כאן, בואי שתראה בצד השני, תראה למעלה, תראה למטה, מכל הזה משוגעים, משוגעים מרוב התרגשות, מטורפים, אכלו לעצמם, אתה לא יודע מה, את החולצה, הם לא יודעים איך להתלהב. ומה אז הם אומרים? זה אילי וענווהו, אלוהי אבי והרוממנו. איך הם אומרים בעברית שלנו? וואו, התחברתי לזה. זה מחבר אותי, זה מחשמל אותי, זה תופס אותי, זה תופס אותי. עכשיו אני רוצה להתחיל לעשות הכל יפה. למה לעשות הכל יפה? כי אני אוהב את זה. לא, אם אני אוהב את זה, אני אעשה יפה. אם אני אעשה יפה, אני אוהב. אני אוכל מצות, כי אני אוהב מצות. אני מקיים מצוות, כי אני אוהב מצוות. איך נעשה לקיים מצוות? להתחבר. פשוט מאוד. כמה זה פשוט, הנה רבותיי, נעשה לכם דקה קטנטנטנה של מוזיקה, ואנחנו מיד ממשיכים.
לחיות את הפרשה עם הרב חנוך גבהרד.
כל מה שאנחנו נאהב, אנחנו נעשה בשמחה. מה שלא נאהב, נחפש להתחמק. כמו שאמרתי דוגמה עם המרור. אוכלים קצת, לא רוצים לעבור על החוק, אז אוכלים כמה שכתוב. אבל תעשה לי טובה, לא אקסטרה, לא תוספת. דוגמה לכך מספר הסבא מנוברדוק, זיכרונו לברכה. הוא מספר שבצעירותו היה חיילים קוזאקים. זה משהו כמו ברוסיה, שם משהו לא יודע מי. ושם הקוזאקים היו חייבים ללכת לצבא, אני שכחתי לכמה שנים, אולי לשש, אולי לשבע. הרבה שנים הלכו לצבא, כל נער בן 16 או בן 17, גייסו אותו לשבע שנים לצבא, עד גיל 24 או עד גיל 26, שכחתי, לא זוכר את הפרטים המדויקים. אבל זה היה צבא עם מאוד 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 משמעת נוקשה וקשה. שם היו מאירים את החיילים בארבע לפנות בוקר, הרבה לפני שיש אור בחוץ, ותוך שלוש שניות או שבע שניות, לא יודע, זמן נורא קצר, כולם היו צריכים לעמוד בחוץ למסדר דום, בקור הגדול, והמפקד סורק אותה מי מפהק, מי המיטה שלו לא מסודרת, יום יום, כדי ללמד אותם משמעת, ללמד אותם להיות קשוחים, להיות חרוצים, היו מאירים אותם מוקדם, 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 מוקדם לפנות בוקר. יום יום. וחיילים יש להם ברירה, מפקד קשוח של הקוזאקים. כל יום, כשהחייל קפץ בארבע בחושך, באמצע החורף, בארבע לפנות בוקר עדיין חושך בחוץ, מהמיטה, שרקו, חייב לקפוץ, מה הוא חשב? וואו, כשאני אשתחרר מהצבא, אני אשלים את כל השנים האלה, את כל השעות שינה האלה, שהצבא פה גנבו ממני. וככה יום, 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 הוא עומד במסדר בארבע בבוקר, וחושב, וואי, 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 כשאני אשתחרר מהצבא, אני אשלים את זה. מה קרה בפועל? מגיל 25, עד גיל 70, או עד גיל 80, עד שהקוזק מת, כל יום הוא קם ב-12 בצהריים. למה? כי שבע שנים הכי צעירות, הכי יפות שלו, הוא רק חלם, אין כזה דבר להעיר אותי בבוקר. אין כזה דבר, כשאני עצמאי, אף אחד לא יוציא אותי מהמיטה. יום יום הוא חלם על זה, זה כל כך חזק התברג לו בשכל, עד שהקוזקים היו ישנים כל יום עד 10, 11, 12 בבוקר. לא, אי אפשר היה להוציא אותו לפני כן מהמיטה. זאת אומרת, מה קרה? כאן אנחנו חשבנו שלימדנו אותו לחריצות, להיות חרוץ, לקום משכם בבוקר, זה לא נכון. נכון שהוא נאלץ לעשות את זה, אבל הוא לא אהב את זה. אם הוא לא אהב את זה, אז נכון שהוא עשה את זה, אבל מיום ליום הוא שנה את זה עוד יותר. אנחנו מכירים את הפתגם של אחר המעשים נמשכים הלבבות, נכון? אז לכאורה, אם הוא יום יום קם, השכם מוקדם בבוקר, אז הלב שלו צריך להימשך. לא, 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 לא. המעשים שהלב מזוהה איתם מושכים את הלב. כאן הלב היה מזוהה עם זה שוואו, כשאני אהיה עצמאי אני אשן עד 11. למחרת עוד פעם, כשאני אהיה עצמאי אני אשן עד 12. ביום השלישי עוד פעם, כשאני אהיה עצמאי אני אשן עד 12, ככה יום יום אחר המעשים, המעשה זה לחשוב כשאני אהיה מבוגר, כשאני אהיה עצמאי אני אשן עד 12, נמשכים הלבבות, כשהוא יהיה עצמאי הוא באמת אשן עד 12, כלומר רבותיי אנחנו לא עושים מה שדופקים לנו בראש בכל הכוח, אנחנו עושים מה שאנחנו אוהבים, התפקיד שלנו קוראים לזה בשפה מקצועית אוטוסוגסטיה, שכנוע עצמי, אנחנו צריכים לשכנע את עצמנו שאנחנו אוהבים את זה, לא לשקר, אלא באמת לאהוב את זה. איך באמת לאהוב את זה? נורא פשוט. נורא פשוט. שהכל יהיה יפה. אם זה יהיה יפה, אנחנו נאהב את זה. אבל יפה בטעם, לפי כל אחד, לפי הטעם שלו. רבותיי, קחו דוגמה, יש לי המון דוגמאות. קחו דוגמה, איך אנחנו מקבלים את השבת? כל אחד ואחד, זוג צעיר שמתחתן, תפרנים, אז יכול להיות שהיא מדליקה נרות על איזשהו, מדביקה את הנרות על בלטה, מאולתרת, והוא עושה קידוש עם איזה כוס חד פעמית. יכול להיות, תפרנים, ההורים לא נתנו כסף לחתונה. כמה זמן? המתנה הראשונה שהבעל ייתן לאשתו כשיהיה להם טיפ טיפה כסף בבית, פמות מכסף. המתנה הראשונה שהאישה תקנה לבעלה כשיהיה טיפה כסף בבית, גביע מכסף. רבותיי, גביע מכסף? מישהו כאן יינן? מישהו יודע במה צריך להחזיק יין? בכלים מחרס. בשתייה עושים מזכוכית. אבל כסף? כסף מתחמצן, היין מחמצן אותו, מקלקל אותו. גם את היין וגם את, וגם את הגביע. במפורש רבי יהושע בן חנניה התעלל, התעלל במרכאות, בבת של הקיסר, והוא הציע לה להעביר את כל היין מהמרטף של אבא שלה מכלי החרס הפשוטים, מה זה? זה עניים, עניים שיחזיקו בכלי חרס. אתם, עשירים, מכובדים, תחזיקו בכלי זהב. הפתיה הטיפשה הזו שמעה בקולו, העבירה את היין לכלי זהב, הכל החמיץ. לכלי כסף, סליחה, והכל החמיץ. למה? כי כסף לא מחזיקים יין. אז למה אני עושה קידוש על גביע של כסף? כדי שזה יהיה יפה. למה האישה עושה הדלקת נרות על פמות של כסף? כדי שזה יהיה יפה. כך אנחנו מקבלים את השבת. שתי המצוות הראשונות, הראשונות, הראשונות של השבת, קודם כל לאישה הזכות קדימה, את מדליקה נרות, בעלך ילך לתפילת קבלת שבת וערבית, והוא יעשה קידוש, מתחילים ברגל ימין. למה כסף? מה, כסף עיניים גדולות? כדי שזה יהיה יפה. למה שזה יהיה יפה? כדי שאני אוהב את זה. אם אני אוהב את השבת, רבותיי, חוץ מזה שהשבת תאהב אותי, אני אשמור את השבת. אני אקיים את יהיה לי כיף לקרוא פעם אחת איזשהו ספר טוב, שמירת שבת כהלכתה לאשכנזים, וספר של הרב עובדיה יוסף לספרדים, או לא חשוב מה, ללמוד את ההלכות. יש בשבת המון המון הלכות, אנחנו יודעים אותן באופן מסורתי, באופן שטחי, אבל אם אנחנו נאהב אותה באמת, אנחנו נרצה לעשות אותה נכון, לעשות אותה יפה. כל דבר זה כך, שבת, כשרות, הכל אם אנחנו יודעים לעשות את זה נכון, יודעים לעשות את זה טוב, זה מתחבר אל הלב. יש לי דוגמה מאוד מעניינת, אנחנו נקרא אותה בחומש דברים, רחוק באמצע חומש דברים, אני אפילו לא זוכר איפה, זה גם מתאים לשבוע הבא אולי יותר, לשבוע הבא זה מתן תורה, אבל בקצר צרה אני אזכיר לכם את זה, זה בפרק י' ד' בדברים. יש מצווה שנקראת מעשר שני. מה זה מעשר שני? אני אגיד לכם בקצר צרה, זה לא היום כאן ללמוד על... כן, בעצם למה לא? השבוע יהיה ט"ו בשבט. בט"ו בשבט זה ראש השנה לאילנות, זה חג חקלאי, צריך ללמוד קצת הלכות חקלאיות. יש מצווה של תרומות ומעשרות. מי שגדל לו בשדה תבועה, לא, מה שחייב בתרומות ומעשרות מדאורייתא זה דגן, תירוש ויצהר. יש לו דגן, יש לו שמן, או יש לו יין, שמן. לא שמן קנולה שבא מחוץ לארץ, שמן זית, גדל אצלי בחצר, יין מהחצר שלי, דגן מהחצר שלי, צריך להפריש תרומות ומעשרות. בקצר צרה, תרומה גדולה נותנים קצת לכהן, אחד מ-60, אחד מ-50, אפילו גרגיר אחד. אחר כך מורידים 10% מהיבול, ונותנים את זה ללוי. זה נקרא מעשר ראשון. הלוי לוקח מה10% האלה שהוא קיבל, הוא לוקח עוד 10, הוא לוקח מזה 10%, כלומר שזה 1% מהיבול הכללי, וזה הוא נותן לכהן, זה תרומת מעשר. זה בסדר. זה היום נותנים רק את התרומת מעשר, את המעשר ראשון. לא נותנים כי הוא מותר לזרים, לא חשוב. זה אחד. מעשר ראשון ותרומת מעשר. עכשיו יש עוד שתי מעשרות, חוץ ממעשר ראשון. מעשר ראשון זה 10%, ויש עוד שתי מעשרות, אבל לא צריך לתת מהיבול 30%, אלא נותנים רק 20%. המעשר הנוסף, חוץ מהמעשר ראשון שנותנים ללוי, הוא לפעמים מעשר שני, לפעמים מעשר עני, פעם אחת. כלומר, יש 6 שנים בין שמיטה לשמיטה. א', ב', ג', ד', ה', ו'. אז בשנים א' וידה, א', ב', ד' וה', נותנים מעשר שני. עוד מעט נסביר מה זה. בימים גו, בשנים גו, ג' וו', נותנים מעשר עני. מעשר עני זה נקרא, אתה נותן עוד 10% מהיבול. אתה נותן לעניים. אבל לא כל שנה נותנים לעניים. יש שנים שנותנים לעניים, ויש שנים שנותנים לעצמי. מה זה נקרא לעצמי? זה נקרא מעשר שני. אני לוקח 10% מהיבול, ואותו אני צריך ללכת לאכול בירושלים, בתערה. התורה לא חייבה אותי לקחת כל 5 ענבים ולרוץ איתם ירושלימה. אלא מה אני עושה? אני פודה אותם. יש לי עכשיו, הבאתי הביתה ארגז ענבים. בארגז הזה יש 40 קילו, אז 4 קילו ענבים. כמה עולה קילו ענבים? 10 קילו, 8 שקלים, 4 קילו, 16.32 שקל שמתי בצד, זה אני חייב למעשר שני. שבוע הבא הבאתי תאנים, וואו, כאן עכשיו יש 200 שקל. 200 שקל, 10% מזה, זה 20 שקלים, אני שם בקופה. וככה במשך, עד שצריך בערב פסח, שנה כן, שנה לא, או שנתיים כן, שנתיים לא, שנה כן, צריך לעלות לירושלים, לגמור עם כל התרומות ומעשרות. מתי שאני עולה לירושלים בין כובחו, אז אני לוקח איתי את כל הכסף שפדיתי את המעשר שני, ואת הכסף הזה אני קונה בירושלים פירות, ירקות, בשר, יין, בירה, שיחר, ואני, זה הופך להיות מעשר שני, ואני אוכל את זה בירושלים. עכשיו תקשיבו טוב. אם אני במשך 3 שנים צברתי הרבה 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 מעשרות של כל המשפחה, זאת אומרת, שאני עכשיו יכול להגיע, בוא נדבר בעברית שלנו, כאן בשפה שלנו, אני יכול להגיע לירושלים עם סכום, נגיד אחרי 3 שנים, של 15 או 20 אלף שקל מעשר שני, כסף למעשר שני. עכשיו, אני לא מתכנן לשבת בירושלים 4 חודשים, אין לי זמן לזה. יש לי בבית, עבודה, משפחה, אני מורה, אני מנהל, צריך להגיע לרדיו, צריך, יש לי תרנגולות בחצר, כל אחד עם הדברים שלו, הוא לא יכול להיות 3 חודשים. יש לו 15 אלף שקל מעשר. מה עושים? אני מקדיש לעצמי 4 ימים להיות בירושלים. אני בין כבר צריך לפגוש את הסופר כדי להזמין תפילין לבן שלי, וצריך פה, וצריך לפגוש את הכהנים, ורוצה לראות עבודה בבית המקדש, ורוצה. יש לי כמה תוכניות ל5-6 ימים, 15 אלף שקלים יש לי, ואני לא יכול ללכת עם זה לבית מלון, או לקנות עם זה נעליים, או לקנות עם זה חליפה ומשקפיים. אני חייב לקנות עם זה אוכל. 15 אלף שקל אוכל? מה קרה? אני קונה תמיד מנה פלאפל ב-7 שקל, או שאני הולך לקופיקס, וקונה ב-4 שקל. אם אתה תהיה קמצן, ותלך לקופיקס, ותקנה ב-4 שקל, אתה תצטרך לשבת 7 שנים בירושלים. מה עושים? קודם כל תזמין את כל החבר'ה. אל תפתח שולחן לבד. לך עכשיו למסעדה הכי יוקרתית זו שלוקחת 400-500 שקל מנה. תזמין את כל החבר'ה, שיהיה מסיבה עם דרשה, עם רב, ייתן דרשה, ייתן מוזיקה, ייתן שירים. הדרשה והמוזיקה זה לא על חשבון ה-15,000 שקלים. זה אתה צריך לתת מכיס נפרד ותזמין. עכשיו צריך גם יינות. יינות לא יין ב-17 שקל. אתה לא תגמור בחיים שלך את ה-15,000 שקלים האלה. תביא 10 בקבוקים של 500 שקל כל אחד. מה אתה מפחד? בקיצור, תאכל טוב, תשתה טוב, תהנה. באמת, אוכל ככה בשפע יפה. רבותיי, עד כאן אתם בטוחים שאני כבר מתחיל להיות איזה גורמה, קולינרי, פרסר, לא יודע מה, נכון? עכשיו, אם אתם לא מאמינים לי, לכו עכשיו, תפתחו, תסגרו את המטבח לרגע, לכו לסלון, תפתחו את החומש, חומש דברים, פרק י' ד' פסוק חף ג'. מה כתוב הסיכום של מעשר שני, ואכלת בבשר, בשמן, בדגים, בים, בקום, לא יודע מה, למען תלמד ליראה את השם אלוקיך כל הימים. אתם שמעתם איך לומדים ליראה את השם כל הימים? פותחים שולחנות. וואו, באמת? כן, רגע, מה אמרו המשגיחים בישיבה? רבותיי, תלוי איך עושים את זה. בואו נתחיל לאהוב את המצוות, זה הכל. אם תאהב את המצוות, תעשה כל מצווה או מצווה בדיוק כמו שצריך אותה. איך אני אוהב את המצוות? רחבס, יפה, מכובד, לקחת גביע של כסף, לקחת תלית נאה, לקחת שופר נאה, שהכל יהיה יפה, שהכל יהיה טוב. איך אומר הפסוק? זה אילי וענווהו, התנאה לפניו במצוות. מתי אנחנו אומרים את זה? כשאנחנו רואים שזה אילי, וואו, תראה איזה יופי. אם אנחנו, רבותיי, רק את האסימון הזה נצליח להפיל לתוך הראש. מה זה נקרא? זה כאילי וענווהו. זה הכל. חשוב לדעת את זה כל יום, כל שבוע, כל השבוע. אבל רבותיי, אני חושב שיש לנו מדי פעם כל מיני מעליות. כשאני אתפס לבד עד קומה 100, התארחתי פעם אחת בשבת אצל יהודי אחד, איפה זה היה? כן, אני זוכר איפה זה היה בשחר, אוקיי, אני זוכר, בקומה 10 הוא גר, באמריקה. הייתי פעם שבת אצל איזה בחור אחד שעשה, ההורים שלו עשו לאיזה מסיבה, משהו, אני צריך לבוא להגיד רשע, היה נורא נחמד, בקומה 10, ומכיוון שהוא כבר חזר בתשובה, עד שהוא יקנה דירה יותר נמוכה, היינו צריכים לעלות 10 קומות. לא סוף העולם, אני ברוך השם לא נכה, אבל זה סיפור. תגיד למישהו לעלות לקומה 100, אני לא מאמין שזה בלתי אפשרי, זה בהחלט אפשרי, אבל זה פרויקט. אז מה אתה אומר עכשיו? ללמוד, לראה את השם, זה לא נראה קומה 100, זה נראה קומה 1,000. לראה את השם, לקיים את המצוות ועוד באהבה. נכון, אבל בדיוק, בדיוק בשביל זה יש מעליות. יש מעלית. אתה צריך רק להיכנס ללובי, שתי מדרגות יפות כאלה, רחבות ונמוכות, הדלת תיפתח אוטומטית, אתה רואה כניסה מפוארת למעלית, לוחץ על הכפתור, קומה 100, אתה נכנס פנימה, הדלת נסגרת, ראי מכל הצדדים, מוזיקת רקע מלמעלה, וה... מעלית שואבת אותך בשיטות חדישות של היום, שיש היום עם לחץ אוויר, לא חבלים. כמה שניות ואתה בקומה 100. איזה כיף, ואתה למעלה, איזה נוף, איזה אוויר צח. אין את כל הצחנה והערפל והפיח שיש למטה והרעש, כלום. אתה בעולם אחר. איפה המעלית הזאת? נו? אני בטוח שאתם יודעים בלי שאני אגיד. וביימה שבוס, שבוס קוידש, סיסו ושמחו, כמקם. יום שבס. רבותיי, מה זה שבת? מה אנחנו צריכים לעשות בשבת? אתם יודעים מה? אני אגיד לכם מה שכתוב. מה כתוב? לא, כתוב מה לא לעשות. כן, זה כולם יודעים. לא לעשות, אסור את זה, ואסור 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 את זה, אסור. אסור, אסור, הכל אסור. מה, לא, אל תגיד לי מה לא לעשות. מה אנחנו צריכים לעשות בשבת? נו? וקראת לשבת עונג. אי, עונג שבס. איך מתענגים? יו, אני אגיד לכם את האמת, אם הייתי יודע, אז במקום לשבת כאן, הייתי הולך להתענג, אני לא יודע איך מתענגים. אבל אני יודע איך אפשר את הפתיחה, איך אפשר התחלה. ברגע שהעונג הוא לא שלי עם קריטריונים שלי, עם עמות מידה שלי, אלא אני לוקח לעצמי איזושהי מטרה, ואני שם עליה את האצבע, ואני מחליט זה, לקראת זה אני חותר, זה מה שאני רוצה, זה נקרא להתענג. כבשתי, יש, זה שלי. עשיתי את זה. לקחתי לעצמי מטרה. המטרה שלי היא אחת. שבמוצאי שבת, אחר כך נעשה שיעורי בית איך לעשות את זה, שבמוצאי שבת אנחנו נוכל לשיר באמת, בגעגועים, בכאב, אל נא תלכי שבת. אל נא תלכי שבת, אל נא, אל נא תלכי שבת, שבת, שבת קודש. תישארי איתנו עוד שעתיים שלוש. המאשנים, קשה להם קצת, כי בכל אופן, מ-1 בצהריים או 2 בצהריים, אולי כבר מ-10 בבוקר, הסיגריות כבר מתחילות לפמפם במוח. אבל בואו נצא מהמאשנים, בואו נפסיק לעשן כל השבוע, כדי שלא נצטרך לסבול בשבת. אל נא תלכי שבת. אז מה עושים כל היהודים האלה שלא רוצים שהשבת תלך? נקשרים אליה, עושים מלה ומלכה. כלומר, ממשיכים את השבת. קודם כל, לא רצים לבית הכנסת בתפילת ערבית למניין הראשון. לא צריך שעתיים אחרי רבנו תם. אבל אם שבת, נגיד היום, יוצאת בערך, אני לא יודע, לא הסתכלתי בלוח, נניח בסביבות 5:45. נכון? 3 דקות קודם, 3 דקות אחר כך. אז אם זה המניין היחיד בשכונה שלך, אין לך ברירה. אבל יש בתי כנסת שיש גם מניין ב5:55, ב6:10, 40 דקות אחרי השקיעה, 55 דקות אחרי השקיעה, שבר בנותם. מה קרה? שב עוד 15 בבית, תן לילדים עוד כמה שירים קטנים. אל נא תלכי שבת. אל נא תלכי שבת. ואם היא הולכת, אנחנו נרדוף אחריה. נשב. מלווה מלכה. אם כן, התמולה ברורה. ברורה לחלוטין. אנחנו רוצים לטפס במעלית שתעשה לנו שיהיה לנו עונג שבת. מעונג שבת נהיה כבר עונג לכל השבוע. אנחנו במפורש אומרים לחד עודי על השבת כי היא מקור הברכה. מראש מקדם נסוחה. כי היא מקור הברכה. אז אנשים תמיד חושבים, והם לא טועים, אבל זה קצת מצומצם. הם חושבים שכי היא מקור הברכה, זה הכוונה ברכה של פרנסה. זה נכון. במפורש ככה כתוב בזוהר, אנחנו אומרים את זה ברזה דשבת, שלמה לא ירד מן, מן זה אוכל, פרנסה. למה לא ירד מן בשבת? כי בשבת ירד המן משמי השמיים לשמיים, ובמשך כל השבוע התפזר לכל אחד בבית שלו, בחצר שלו, בשבילו, את המנה שלו. בעברית שלנו קוראים לזה שבשבת יורד המן, יורד את המשכורת מהשמיים לבנק, וכל יום הבנק נותן לי את התקציב היומי שלי. אז זה נכון שברכת השבת, כי היא מקור הברכה, זה בסך הכל גם, בהחלט, גם ברכה פיננסית, אבל רבותיי, נזכור, לא רק. זה לא רק ברכה פיננסית. חוץ מכסף אנחנו רוצים בריאות, בטח שרוצים. חוץ מכסף אנחנו רוצים נחת מהילדים, בטח. חוץ מכסף אנחנו רוצים אישה, ילדים, משפחה, אהבה, נחת, כבר אמרתי, לא יודע שהכל מסביב יהיה טוב, שלום בית, לא יודע כל המילים, זרה חיה וקיימה, נכדים, נינים, משפחה, כבוד, מעמד, קידום בעבודה, קידום, לא יודע, לא יודע, לא יודע, לב יודע מרת נפשו, אני יודע רק מה אני רוצה, וכל אחד ואחד מאיתנו רוצה את הדברים שלו, כשם שאין פרצופיהם שווים, כך אין דעותיהם שוות, כל אחד ואחד רוצה, רבותיי, הווה ונזכור, המפתח, המאסטרקי, המפתח על, המפתח הגדול של הכל, זה השבת. איך עושים את הכל? בשמחה, באהבה, וקראת לשבת עונג. אז מה עושים? יש פטנטים. רבותיי, אל תחשבו שאנחנו צריכים פתאום ללבוש איזה אבנט ולהתחיל להתפלל ולהתנדנד חזק, חזק, חזק בשביל העונג. לא. חזל, עזרו לנו, באו לקראתנו. יש כל מיני פטנטים לעשות קיצורי דרך. לך לחנות של פיצוחים. תקנה 100 גרם שקדים. 100 גרם אגוזים. 100 גרם גרעינים של אבטיח. 100 גרם גרעינים של לא יודע מה, 100 גרם זה, 100 גרם זה, 100 גרם זה, קצת בירה, קצת יין, קצת ויסקי, קצת פרטרה, לא יודע כל אחד מה שהוא אוהב. תקרא לשבת עונג. אבל לזכור, לזכור רבותיי, כל מה שאנחנו עושים, להגיד לכבוד שבת קודש. יש אנשים שעושים את זה וזה נראה כאילו שזה הצגן, לכבוד שבת קודש, שקרן אחד. אתה עושה את זה לכבוד הבטן שלך, מה שבת קודש? נכון. עושים את זה לכבוד הבטן, אבל אחר המעשים נמשכים הלבבות. כשהאישה מכינה מנה ריחנית כזו טובה של איזה דגים, חריימה, גפילטפיש, לא יודע, כל אחד מה שזה באמת, באמת טעים, ואני נועץ את המזלג, וואו, ממש טעם של הדגים של אמא שלי, זיכרונה לברכה, איזה יופי. חוץ מלכבוד הבטן, ולכבוד הטעם הטוב, ולכבוד, תוסיף גם משפט אחד קטן, לכבוד שבת קודש. זה יהיה שקר? לא בטוח. ואם כן, בפעם השנייה השקר יהיה יותר קטן. בפעם, לכבוד שבת קודש. הכל. פתח ספר קודש קטן, מתחילים אפילו עם הדברים האלה, ותן חלקנו של מאות הדף היומי, או דברים יותר גדולים, יותר לא חשוב מה. לכבוד שבת קודש, ללמוד בשבת, לקיים מצוות. בוא, הווה ונבוא, 5 דקות יותר מוקדם לתפילה. ננסה לתפוס אולי גם קצת אפילו קורבנות לפני תחילת ברוך שאמר. למה? לכבוד שבת קודש. ניקח איזה שיר אחד יפה ונשיר אותו יפה ביחד עם הילדים. למה? לכבוד שבת קודש. אנחנו נאהב את השבת ונוכל לומר זה אילי וענווהו, אלוהי אבי וארוממנו. אני אעשה את הכל נאה, נאה, תלית נאה, ציצית נאה, ספר תורה נאה, שבת נאה, חיים נאים, הכל שיהיה נאה, הכל שיהיה נאה. ואז רבותיי, נו, שיהיה לכולנו, לכולנו, לכולנו שבת שלום ומבורכת. שבת שלום. אבל רבותיי, שבת שלום אמרנו, אבל כדי להתכונן לשבת, השבת הזו כבר עבוד לנו. למי שיש את הספרים לא עבוד, אבל מי שעדיין רוצה, אני אמרתי בשבוע שעבר ואני חוזר ואני אומר השבוע, אני המון פעמים כבר הזכרתי את הספרים שלי, כל כך הרבה פעמים הזכרתי שזה כבר הפך להיות כזה מין קיץ' ושגרה, שכשאני פוגש מישהו ברחוב שואל אותו, תגיד לי, למה אין לך את הספרים שלי, אתה שמעת? כן, אתה כבר אמרת את זה 100 פעמים. כשאומרים משהו 100 פעמים, התרגלנו, שזה עובר ושונו, הוא טרולוי, אבל אפשר לשבור שגרה. יש לנו כאן עכשיו במיוחד, לכבוד זה, יש לנו עכשיו שבתות עם ליל שבת ארוך. למה? כדי לשבור שגרה. לשבור את השגרה הזו שאחרי האוכל הולכים לישון. לשבור את השגרה הזו ששמענו 1,000 פעמים שהרב חנוך מדבר על הספרים שלו, ואני באמת, באמת חושב שזו ברכה בבית. אני באמת חושב שזה ישועה. אני חושב באמת ש... אם אתה לומד בהם גם כן, זה תלמוד תורה, אתה יכול גם מכסף מעשר לקנות את זה, למה לא? אבל אני עוד יותר חושב שאם תלמד בהם, אתה תהיה חכם. תוכל בעצמך להגיד מאמרים על פרשת השבוע, או לא על פרשת השבוע. קצת קשה מתוך הספרים שלי לחבר לפרשת השבוע, כי הספרים שלי לא הולכים לפי סדר הפרשיות, אלא הם הולכים לפי סדר התלמוד. ברכות, שבת, עירובין, פסחים. אז מה? לא חשוב. מי אמר שעל אפרון אתה צריך לדבר כשזה מגיע פרשת השבוע? תגיע למסכת בבא בתרא, תראה את הסיפור עם אפרון, תספר על אפרון. אחר כך מגיע שם לספר על איוב, אין את זה בפרשיית השבוע אף פעם, תספר עליו. רבותיי, אני בעצמי המון פעמים מגיע לאיזושהי דרשה, לאיזשהו בר מצווה, לאיזה משהו, אומרים מהרב תגיד דרשה. אז אם יש איזה משהו עסיסי מאוד על פרשת השבוע, אני אומר. ואם לא, אז אני עושה חשבון ככה. או שאני אגיד משהו על פרשת השבוע כזה, הביג זונט כזה, או שאני אגיד משהו באמת, באמת, באמת טוב. אז אני אומר
משהו באמת באמת טוב, לא לפרשת השבוע. רבותיי, בואו אני אספר לכם סיפור על רבי יוחנן, עוד מעט אני אחבר לכם את זה גם אל החתן, בלי פרשת השבוע. מי אמר שאתה חייב להיות כל השבוע מחובר לפרשת השבוע? תנסה, זה נחמד, אבל לא חייב. לכן יש לי סדרה של ספרים שיורים בגדות חזל לפי סדר התלמוד. לא עם ציורים, לא לילדים, אבל כן בעברית קולחת, כן בעברית ברורה, הכל מובן, אגדות חז"ל הם עמוקים, הם כבדים, הם רציניים, השתדלתי לפענח אותם, לפתח אותם, להנגיש אותם בשביל כל אחד. גם תלמיד, מישהו פעם צעק עליי, תגיד לי, למה אתה כתבת בהקדמה על מסכת ברכות שהספרים האלה מיועדים למתחילים, לבעלי תשובה? מה פתאום? אני מגיד שיעור בדף היומי, אני בעצמי תלמיד ישיבות בצעירותי, אני משתמש בספר שלך על כל צעד ושעל. התנצלתי. לא התכוונתי שזה מתאים רק למתחילים. אמרתי שזה מתאים גם למתחילים. כי מי שאין לו רקע תלמודי, לא מכיר את השפה, לא מכיר את המנטליות, לא יודע איפה פסיקים, סימני שאלה, סימני קריאה, אז שברתי לו את כל הקשיים האלה. הקלתי עליו. עשיתי פסיקים, עשיתי סימני שאלה, עשיתי מבואות, עשיתי כלומרים. זה טוב לכל אחד ואחד. אפילו לנשים, אפילו לילדים, לא לילדים בני 6, לילדים בני 15 שאוהבים לקרוא. יש לי המון המון קטעים יפים מרגשים, אתה תקרא, אם ראית משהו מעניין תשתף את בעל, את אשתך, את תקראי, ראית משהו מעניין תשתפי את הילדים, את בעלך. בקיצור, הספרים באמת מיועדים לכל המאזינים של רדיו קול חי. מה צריך לעשות? להתקשר אליי, להשאיר הודעה, ואני חוזר אליכם תוך מוצאי שבת, יום ראשון, אני חוזר אל כולם, והספר הוא בזול בסך הכל, ספרים גדולים, אבים, גודל A4, 600 עמודים בכל ספר, עם כריכה קשה יפה מעודרת, 32 שקלים כל ספר, כלומר פחות מחפיסה סיגריות, 22 ספרים כפול 32 זה 700 שקלים, עוד 50 שקלים המשלוח, זה 30 קילו, זה כבד, עוד 50 שקלים המשלוח, והספרים בדרך אליכם, איך לשלם, איך שאתם רוצים. אני תמיד מתלוצץ, אפילו אל תשלם, העיקר תלמד, אבל כן, אני לא מתכוון ברצות, אל תשלם, אני יכול לממן אחד, לא את כולם. אבל רבותיי, אפשר לשלם בתשלומים, בצ'ק, לשלם בכרטיס אשראי, לשלם למשלוחן, שהוא יביא את זה אליי בחזרה, אין שום בעיה, העיקר שיהיה לך אור בבית. שיהיה לכולנו, רגע, שכחתי להגיד את מספר הטלפון, 08. תתקשרו עכשיו, תשאירו הודעה, לא צריך להרחיב הרבה, אני אחזור אליכם. אני או אשתי, 08-97-44-666. אני חוזר, ולרשום ולהתקשר, לא סתם, 08-97-44-666. סדרת הספרים, בדרך אליכם, שבת, שלום ומבורכת. שבת שלום.
האזנתם לשיעורו של הרב חנוך גבארד בפרשת השבוע.
כל חי תמיד איתי, כל